金だ
鉄を
金だ
鉄を
金だ
鉄を
金だ
鉄を。
שלום לכל המאזינים, ברוכים באים ללא גלימות. אני תום שפירה ואיתי
יונתן צוריה.
אבל אני חושב שבהתאם לרוח הסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק הזה, אולי כדי שנציג את עצמנו בצורה קצת יותר הולמת, ולכן יונתן!
יונתן! שפירה!
זהו, כן. המטרה של הפודקאסט הזה הוא לדבר בכל פרק על סרט אחר שמבוסס על קומיקס, בלי לערב בשום צורה, רוח או כל אופציה אחרת, גיבורי על. אז אנחנו מדברים על סרטים שמבוססים על קומיקס מכל שנה, מכל מדינה, בלי גיבורי על. זה המקום של הפודקאסט. אגב, יש לציין, יהיו ספוילרים. למקרה שעוד לא ראיתם את הסרט, תכף נגיד לכם מה השם שלו, אם עוד לא ניחשתם מהאינטרו, וכמובן מעובדה שזה יהיה כתוב בפוסט שאני מקווה אם שקראתם אותו באתר אין עדיין.
אפשר לבלבל, אפשר כן. להיות כזה ללא גלימות. תראו מי מדבר, אנשים כזה, תראו מי מדבר, זה המסע של קומיקס, אה? לא, זה הקירה. כן, אני רוצה גם לציין, שכל פרק אני כנראה אעשה את זה, כי אני אחשוב על הקשר בין למה זה בעצם כן גיבורי על, וספציפית באקירה זה קל, כי לאקירה, לא לאקירה, לטצו יש גלימה בשלב כלשהו. אז זה כבר החוק הראשון, אנחנו פוסלים את עצמנו.
כאילו, כן, אתה,
זהו. יש לו גלימה.
זהו, יש לו, אשכרה יש לו גלימה.
כן.
אי אפשר לקרוא יותר, זהו, זה פרק שני, וללא גלימות מבוטל. טוב, היה נעים להכיר את כולכם, אני תום שפירה.
אני אידיוט הצוריה, כן. אז אקירה, אני אנסה לתקצר את העלילה כמה שיותר, בוא נגיד את זה ככה, ואז אתה אולי תיתן קצת את הרקע. אז אקירה הוא סרט על עולם שלאחר מלחמת עולם שלישית בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, הוא מאוד סייבר פאנקי דיסטופי פוסט אפוקליפטי מה שנקרא.
באיזה שנה מתרחש סרט המדע בדיוני עתידני הזה?
שאלה טובה, הוא מתרחש ב-2019, כעתיד הרחוק, ב-Distant Future, ב-Year 2019. ושם יפן היא כן שרצים של כנופיות, יש כנופיות שהן ליצנים, יש כנופיות שהן הכנופיה שלנו, זהו. ומקביל לכך, יש פרויקט ממשלתי סודי ומוזר על ילדים טלקנטיים מפחידים שיכולים לעשות דברים מוזרים. כאשר הילדי כנופיות האלה והילדים הטלקנטיים מפחידים נפגשים, נוצר בלגן גדול, ומה שבעצם גורם לאט לאט לקריסת הממשלה, כאוס ברחובות, פיצוץ אטומי, ושלל דברים טובים ונחמדים שאת רובם לדסקס בפרק בצורה אחרת.
סוף פוטנציאלי של העולם. כן.
כן. הם קנדה, לא קנדה, למרות שמאוד מתבקש, וכנראה נקרא לו כמה פעמים ככה במהלך הפרק.
אני חושב שקולנוע קנדה הגיבור פתח את ההקרנה הראשונה שלו עם אקירה.
כן.
ואני תוהה אם זה היה משחק מכוון או שזה צירוף מקרים.
אני מניח ברחוש הומור שלהם שמכוון, אבל לך תדע. אז קנדה הוא ממש כזה, הגיבור, גיבורי, מאוד נחמד, חמוד, החיסרון היחיד שלו הוא קצת איך לקרוא לזה? הרצון שלו להתחיל עם כל דבר שזז כזה.
כאילו הוא הודלם, הוא פרחח, פושטק.
פרחח. והצד השני הוא טצו, שהוא הבחור שנתקל פיזית בתוך אחד הילדים הטלפטים, הם נקראים אספיז, נראה לי, מה אני לא טועה?
הם נקראים ילדים מוזרים.
הבאתי ילדים מוזרים האלה, ומקבל כוחות טלקנטים, שביחד עם חוסר האיזון שבא עם ילדי פרחחים נסכנים, שאף אחד לא אכפת מהם, מוביל לבלגן, יוצא משליטה מבית השפיות, וגורם להרס וחורבן.
כן, והסרט נע בעיקר על המאבק בין השניים האלה, שיש עוד כל מיני גורמים אחרים שמורבים בעניין, אבל בעיקרון זה המופע של טצוו וקנדה. עכשיו, זה לא ככה בקומיקס. הסרט יצא בשנת 1988. הקירה הקומיקס התחיל בשנת 1982 ונגמר ב-1990. דהיינו, הסרט צריך להציג סוף לסיפור של הקירה, בשעה שהמנגה של הקירה עדיין רצה. מוסיף לבלבול העניין, זה העובדה שהסרט נוצר על ידי היוצר של המנגה, כאילו קוצ'וירו או טומו קיבל את המנדט ליצור את הסרט הזה, באו אליו המפיקים ואמרו לו, תשמע, המנגה שלך היא להיט, אנחנו רוצים לעשות מזה סרט, והוא אמר, אין בעיה, אתם תקבלו סרט על הקירה, אבל רק לי מותר לעשות אותו. העובדה שהוא לא ביים סרטים לפני זה, כאילו, והעובדה שהוא לא סיים את הסיפור, אם בסיפור אחד אתם סיבות זה כזה, זה מתכון לאסון. העובדה שזה היה הסרט, הסרט המצויר הכי יקר בהיסטוריה של יפן עד אז. למרות שבמונחים של אנימציה אמריקאית זה בדיחה, כאילו הסרט על ה-700 מיליון ין, שזה נשמע הרבה, שאתה מגלה שזה 5.5 מיליון דולר, וגם בשנת
1900... שאלה גם אתם זה בשנות ה-80, אז זה כנראה כזה 11?
לא, אבל גם בסטנדרטים של אנימציה בשנות ה-80 המאוחרות זה לא הרבה. לשם השוואה, אוליבר וחבורתו של דיסני שיצא באותה שנה, על ה-31 מיליון דולר. ואוליבר וחבורתו לא נראה טוב כמו אקירה, אז למישהו יש שם כוחות.
עד מאוד דברים נראים טוב כמו אקירה.
כן. אז הסרט הזה הוא מין עיבוד למנגה, שהוא גם באותו זמן אפקט למידה של הבמאי, איך אני עושה סרט בעצם, כאילו הוא עושה סרט בזמן שהוא לומד איך להכין סרט, וקיצור ויצירת סוף אלטרנטיבי לסיפור שהוא עצמו נאבק במחשבה איך לספר אותו, לפי אוטמו, האיש שעזר לו להגיע לסוף של המנגה בסוף, אחרי שהסרט יצא, היה אלחנדרו חודורובסקי, ואחרי שקראתי זה אמרתי, זה מסביר כל כך הרבה על הסוף של המנגה. זה מסביר כל כך הרבה על הסוף של המנגה, זה כזה, זה ממש כמו האינקל, מעניין למה, נו, טוב.
אם כי
יש לציין במאבק בין סתרות קומיקס קלאסיות, אני מעדיף את הקירה על האינקל פי 1080. אבל זה הסטיות שלי.
אז יש לנו כאן שני מקומות אפשר להתחיל לדבר עליהם, ואחד זה פשוט להתפנגר על האנימציה הבאמת מדהימה בכל סטנדרט שהוא של הקירה של... כלומר, כשהכירו לי את הקירה, אני חושב שהפעם הראשונה שראיתי אותו, אז זה כאילו הייתי בפורום כזה אנימה מנגה בגיל 12, וכאילו מי שהכיר לי אותו אמר, האנימציה של זה הדבר הכי מדהים שתראה אי פעם. אין אנימציה יותר טובה מזה. זה הייתה הצגה שלי. לא כזה העלילה, זה, אתה יודע, זה סרט עם אימג'ים פסיכדלים, זה לא מנהל כלל, אימג'ים מסויתים, נוראיים, שאתה מסתכל עליהם, אתה כזה... אבל הוא החליט, הוא עשה דגש לאנימציה, ויש מצב שהוא צודק? כלומר, בייחוד האנשים שרגילים לצחוק האנימציה היפנית, וכל הקלישאות, המסכים מאחורה שנהפכים פשוט מסך בצבע אחד, והגיבורים באיזה תנועה אחת שעושים וכל זה, הוא נעדר לחלוטין. במקום זה יש סצנות קהל שכמעט כל פרט בקהל זז, ותנועות מצלמה שזזות לכל כיוון, ופרטים קטנטנים שזזים בתוך המסך, ואתה, כלומר, רק מהבחינה של האנימציה, לפני שייחס לעלילה, לדמויות וכל מה שקורה, זה כזה כמעט שומט את הלסת.
אני, כל מה שאמרת הוקלט, אני שנייה משנה מקום, כי אני רואה שאיפה שאני נמצא עכשיו בתוך הבית יש המון המון הד, אז אני משפצר עמדה, הכל בסדר, אני בדיוק אשפצר עמדה ואז אני אגיב למה שאמרת, אני רק... אוקיי, בסדר. אני מסכים, הסרט הזה נראה נהדר, וזה מסוג הדברים שאתה רואה אותו ואתה אומר, רק שני סוגי אנשים יכולים לעשות סרט שנראה כמו אקירה, סרט אנימציה כמו אקירה. או מישהו שהוא מאסטר מוחלט בתחום שלו, או בן אדם שאין לו מושג מה עושה ואף אחד אף פעם לא אמר לו, יש דברים שאתה לא יכול לעשות בסרט אנימציה. כאילו, אתה לא יכול גם לצייר סצנות מלאות פרטים, וגם להזיז את המצלמה, כאילו זה סרט מצולם, כי כשאתה מזיז מצלמה באנימציה, אתה בעצם כל העבודה של איש הרקעים מתהפכת, והוא צריך, אתה יודע, המודלים צריכים להיות, המודלים של הרקע פתאום צריכים להיות תלת-מימדיים, ואתה צריך לחשב מחדש כל דבר שאתה עושה, וזה 1988, יש, אתה יודע, ה-CGI קיים ברמה הכי בסיסית, ו... מתי היפה והחיה? זה היה כבר בשנות ה-90, נכון?
זה היה 3 שנים אחר כך, כן.
כן, אז ביפה והחיה כבר באמת היה לך שימוש ב-CGI, בסרט אנימציה, כדי ליצור דברים שאתה יכול לצייר עבודת יד, אבל זה לוקח המון מאמץ. באקירה זה היה באמת פשוט, בוא נזרוק את כל האנימטורים ואת כל הכסף שיש לנו על לעשות את הדבר הזה. וזה די שיקוף טוב של, אני חושב, של העיר שהסרט מתאר.
של נאו טוקיו, שזה כזה בליל בלתי אפשרי של אנשים ושברים וקרבות והריסות וטכנולוגיה חדשנית, והכל ביחד הוא איזה מיקס שלא אמור לעבוד ואיך שהוא מתקיים.
כן, אגב, זה כאילו זה כל כך היה טוב שמדי פעם עשיתי משחק עם עצמי לכל הכזה רבע פריים פעם בכזה חמש דקות של כזה, פה הם חתכו, כזה יש סצנה אחת אני חושב, אחת, שבו באמת יש את האפקט הזה של דרגן בולזי, של הגיבור שכאילו בא לתת מכה והרקע נהיה כחול מאחורה והוא למטה, וכזה יש סצנה אחת כזאת, והיא כזה, עליתי עליכם, אתם השקעתם רק מיליארד ולא מיליארד וחצי, כאילו, ברמה הזאת, אז זה משחק מאוד כיפי לעשות עם עצמך אם אתה רוצה... לא יודע, למצוא פגמים במשהו כמעט מושלם, זה...
כאילו, מבחינת איך שהוא נראה, כן, וזה במיוחד בחצי הראשון, אני חושב. בחצי השני, גם יש קצת אפקט של התרגלות של, אוקיי, כאילו, ראיתי את מה שיש לך לעת. כאילו, הסרט הזה זורק עליך כל כך הרבה כבר על ההתחלה, שאתה יודע, קשה... זה כמו בפארק היורו, שאחרי שראית את הטירקס בפעם הראשונה, זה כזה, טוב, זהו, ראיתי את זה. שאר הדברים אולי מרשימים, אבל כבר ראיתי את הביג מוני שוט שלך. והבעיה היא, השאלה היא האם זה בעיה בעצם של האם הסיפור של הסרט עומד באותה רמה עם האיורים שלו, עם האנימציה שלו.
אז אתה יודע, אני לא צפיתי בו בתנאים אופטימליים בצפייה החוזרת, וצפיתי לעומת זאת מהצפייה ההיא בצפייה עד עכשיו בהרבה סרטים, וקודם כל כן, זאת אומרת לחלוטין זה סרט שאם לא ראיתם ואין לכם סף פחד כאילו מאוד מאוד נמוך תכלס, אבל רתיעה מסרטי אימה או רתיעה מאימג'ים קשים, אז
קרוננברגים,
כן, בין קרוננברגים לאתה יודע המסוריים, כלומר יש בה כל כך הרבה
ג'ינג'ו איתויים, אני לא יודע,
כן, אז אלה אם כן יש לכם באמת רתיעה מסרטי אימה אז אל תראו, אבל אם כן, אם אתם בעניין אז תראו חד משמעית. אבל בניגוד לסין סיטי שכאילו נורא ציפיתי לחזור אליו ומאוד מאוד לפחד, וממש התלהבתי, אז פה ממש התלהבתי לצפייה החוזרת, והייתי כזה, אקירה, 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 אקירה. ונצאתי והייתי כזה, כן, אקירה, אקירה, אוקיי. אני זוכר למה, אני אוהב את זה, אבל לא היה כזה, לא, כאילו ציפיתי לגלות נראה לי משהו חדש וכזה ליותר, ואיכשהו זה היה... זה כאילו היה פשוט כזה, אוקיי, זה עדיין סרט מדהים. שזו תחושה מוזרה קצת, אני לא יודע איך לתאר אותה, זה כאילו אכזבה מזה שהדבר לא יותר ממדהים. זה לא הוגן באיזשהו מקום לסרט, אבל זה היה קצת איך שחזרתי אליו.
זה מעניין. עכשיו, אחת הסיבות שבחרנו בפרק 2 ללכת על הקיר הזה, כי ברמה התיאורטית זה מאוד שונה מערך התאים מהפרק הראשון שלנו. הפרק הראשון היה על סרט אמריקאי המצולה משנות ה-2000, זה סרט משנות ה-80, הוא יפני והוא מצויר.
אבל שנצמד כמעט לרמת האותיות לס... טקסט המקורי.
סין סיטי, כן, ופה כן. זה בכוונה כאילו אבריג'מנט, כאילו קיצור וקיצור וקיצור ודחיסה, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, שניהם הם תוצר, במקרה של עירך חטאים לפחות ברמה חלקית, של יוצר הקומיקס המקורי.
כן.
שזה נותן להם, אני חושב, נקודת מבט אחרת, כאילו. אבל הנה העניין, הקירה המנגה, היא, ברמה של מנגה זה לא כזה ארוך, כאילו זה לא, נגיד משהו כמו באמת One Piece שרץ אני חושב כבר איזה 20 שנה, ואם אתה שם את כל הכרכים שלו אחד על השני זה ייפול לך על הראש ואתה תמות ואתה תקבר תחתיהם. יש
גם אקירה תקבל מכת ראש לא קטנה, היה, כאילו לפני ש זה ספרים כבדים. אקירה
יש בערך אני חושב 3,000 עמודים אולי, יש 6 כרכים, כל אחד הוא בערך 500. עכשיו זה הרבה בסטנדרטים של, אתה יודע, ספר, זה לא הרבה בסטנדרטים של סאגת קומיקס, סאגת מנגה, כן? שיכולות לרוץ עשרות שנים ויותר. אבל בכל זאת, הרעיון של לא סתם לאבד כאילו סיפור מתוך העולם של אקירה, כי זה לא כמו דרגון בול או נארוטו או בליץ' שאתה יכול להגיד, טוב, בסרט על פי המנגה הזאת אנחנו פשוט עושים את אותם הדמויות ומלחמים בנבל חדש. אקירה זה סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, המנגה. וכשאתה מאבד אותו, אתה לא יכול פשוט להגיד, טוב, אז אני אעשה, אתה יודע, זה סיפור שמתרחש בפרקים של אקירה, וטצוו נלחם במנהיג הליצנים שקיבל עכשיו זרוע רובוטית או משהו כזה, זה לא עובד.
אבל זה יכול להיות מדהים.
אני
לא יודע אם מדהים, זה יכול משעשע.
עכשיו בימינו, אם אי פעם ההפקה האמריקאית שהם הימים עליה כבר 30 שנה, אני לא יודע, כאילו באמת.
לדעתי בערך כמו וואן פיס, כאילו.
אם ההפקה האמריקאית אי פעם תצא באקלים של ימינו, וכשאני אומר האקלים של ימינו, אני מתכוון האקלים של לפני הקורונה, כי אני באמת לא יודע מה זה האקלים של ימינו מבחינת הפקות קולנועיות, מיד יגידו, כן, זה חלק ראשון מטרילוגיה, לעשות סרט מדע בדיוני אחד, מה, אנחנו מטורפים? היקום השיתופי של הקירה הם יקראו לזה. זה יהיה באותו יקום עם סטימבוי של אוטומו, או עם, אני לא זוכר, היה לו סרט על מכשיר שעוזר, כאילו מכשיר רפואי שעוזר לאנשים זקנים שמקבל אינטליגנציה מלאכותית ומתחיל להשתולל משהו כזה.
אני יודע שאני לא זוכר, אני זוכר את סטימבוי, אבל זה לא היה בסטימבוי, אבל אני לא זוכר.
לא, זה לא היה בסטימבוי.
מה שמעניין, באמת במה שאתה אומר, כאילו זה סאגה ארוכה, וכמו שאתה אומר, בהוליווד, קודם כל, תפו תפו תפו, שהרימי כזה לעולם לא יצא, אחד המיותרים, בכל צורה ודרך, אני לא יכול לחשוב על שום יתרון שהיה בו, גם כשתאיקו בטיטי, שהוא כאילו במה מאוד מוכשר עוצמן, גם כשהוציאו את זה לג'ורדן פיל, זה כזה, לא.
למה?
אין שום צורך, תודה. זה גם, אני חושב שאחד הדיסוננסים הכי גדולים בין תרבויות שיש הוא בין יפן לארצות הברית, וכשהם מנסים קצת לעשות ממש רימייקים אחד לשני, לא רוצה לראות רימייק יפני של משהו אמריקאי, אני רוצה לראות רימייקים אמריקאים של דברים יפנים, זה פשוט אף פעם כזה, זה ניואנסים כל כך קטנים, ואתם אף פעם לא קולטים.
תראה, אני לא מסכים ברמה הכללית, אני לדוגמה מאוד אוהבת שבעת המופלאים, המקורי, כאילו שבעת המופלאים משנות ה-70, לא שבעת המופלאים שיצא לפני כמה שנים, והעיבוד היפני מצד שני של הבלתי נסלח, גם כן, לא הספקתי לסיים אותו, אבל ממה שראיתי, אחלה סרט. אני חושב שהקטע עם אקירה זה מעבר לעובדה שזה, אתה יודע, יצירה מאוד יפנית, ויצירה שהיא יצירת אנימציה, ולנסות לתרגם אותה בלייב אקשן זה כזה מיד מרגיש לא כמו הגדלה אלא הקטנה של הסקופ, אלא אם אתה הולך על הכל ב-CGI ואז כבר תצייר את זה, נו. אבל מעבר לזה שזה מאוד אנימה, זה מאוד שנות ה-80. כאילו, אקירה הסרט הוא כל כך תוצר של הזמן שלו, החזון שלו של העתיד הוא כל כך תוצר של הזמן שלו, של לנסות לעשות אותו עכשיו, גם אם אתה אומר, טוב, עכשיו הסרט מתרחש בשנת 2000, אתה יודע, אקירה אמריקאית מתרחש בשנת 2060, 2080, whatever, זה עדיין כאילו מבוסס על חזון סייבר פאנקי של העתיד, שהוא כל כך כאילו לא מתאים לאיך שאנחנו תופסים את הדיסטופיות של ימינו, והדרך היחידה לעשות זה לשנות אותו כל כך שכבר אין טעם לקרוא לזה רימיק, זה לא רימיק של אקירה, זה אפילו לא לקיחת הרעיון של אקירה, זה סתם קראת לזה אקירה, ומעבר לעובדה הזאת, אקירה זה לא כזה שם נדיר ביפן, בארצות הברית כשאתה מוציא זה, זה כזה בשנות ה-80, זה נשמע, מה זה אקירה? זה נשמע נורא מסתורי, אבל הגרסה האמריקאית תקרא בוב כאילו, או משהו כזה, זה רוג'ר, מי הוא, זה המקבילה האמריקאית שלך, מי זה רוג'ר כאילו?
אני רוצה את עכשיו אני רוצה את הרימייק, אבל רק אם יקראו לו רוג'ר, כאילו, רוג'ר, דיסטופיה, פאנקים.
עכשיו, שנינו קראנו את הקומיקס, כן?
כן.
אני, תודות לך, אתה בנדיבותך, באמת, האינסופית, הענקת לי פשוט את כל הכרכים של אקירה. מתנה ששנייה רק למתנת החיים שההורים שלי, אני כולי, אני חושב. היי הבאים, אם אתם מזמינים לפודקאסט הזה, סליחה. אבל באמת, המנגה היא מאוד מרשימה, ומה שמרשים בעיבוד הזה שהוא מצליח איכשהו ליצור סרט קוהרנטי למרות שהוא צריך לקצץ כל כך הרבה. אקירה הסרט הוא עיבוד של, תכלס הוא עיבוד של שני הכרכים הראשונים, גם הם עם קיצוצים, עם הדבקה של סוף חדש ב-20 דקות האחרונות.
כן, אני הייתי אומר ש, ויהיה מעניין באמת לדבר על זה בצורה כללית, אבל אקירה הוא כמעט גרסה אחרת של אקירה, המנגה.
כן.
כלומר, זה באמת יוצר שנתנו לו באיזשהו מקום שתי אפשרויות לספר את הסיפור שלו, והוא לקח אותן די בחוכמה ודי בצורה מאוד מרשימה לשני מקומות מאוד שונים, ואתה מוזמן לתקן אותי, אבל אקירה הקומיקס באיזשהו מקום הוא קומיקס יותר פוליטי, נקרא לזה אולי קצת יותר סוציולוגי, שמתרחש, שהוא בעצם גם משנה מקום התרחשות בצורה מאוד בולטת, כלומר זה קצת כמו, לא יודע, Not by the Wire, אז כזה יש לך את 1 עד 3, שזה קצת איפה שהסרט הקירה כולו מתרחש, ויש לך כאילו 4 עד 6, שמתאר איזשהו עולם חדש, עם חוקים חדשים, וכנופיות חדשות, לא יודע כנופיות, אבל קבוצות חדשות, מנהיגים חדשים.
זה פחות כמו לאבד את כל הסדרה אבטר לסרט, מה שהאמריקאים עשו בכישלון, זה כמו לנסות לאבד את כל הסאגה הטלוויזיונית, כאילו את אבטר דה לאסט איירבנדר ואת קורה, לג'נד אף, איך שלא קראו לסדרה הזאת, לג'נד אף קורה, ביחד, כן. כאילו, לנסות להרכיב את שניהם לסיפור קולנועי אחד. זה רמת ואז, השינוי בין שני החלקים השונים של המנגה.
ואז באמת הסרט לקח את זה למקום בעצם שהוא יותר פסיכולוגי, יותר באמת מתמקד, כמו שאמרנו, בשני גיבורים, ולא בקבוצות של אנשים עם תככים ומזימות. וזה מעניין משתי מקומות. המקום אחד זה המקום התמיד מעניין, שהוא קורה בהרבה פעמים תכלס במנגות, ואני לא יודע אם הקיר היה הראשון, אבל אתה רואה את זה הרבה פעמים בהבדלים בין עיבודי אנימציה ביפן, שהם אומרים, וואו, יש לך להיט, בוא נעבד אותו לסדרה. והיוצר כזה, הוצאתי חוברת אחת. והם כזה, אל תדאג, יהיה בסדר. וסדרות שונות באמת הגיעו למקומות שונים, יש את הדוגמה הדי מפורסמת של פול מטל אלכמיסט, שהם כאילו עשו סדרה שלמה עם סוף משלהם, כי היוצר לא סיים, ואז שהם ראו את הסוף של היוצר, הם היו כזה, זה יותר טוב. עוד פעם, עוד פעם, מחדש, כולם לבוא, עושים עוד פעם. נקרא לזה שם אחר, נקרא לזה בראבירות, אוקיי, נפלא, סבבה, עכשיו זה שוב פעם פול מטל אלכמיסט.
כן, ותראה, הבעיה שלי עם הרבה מהעיבודים האלה, זה שבסופו של דבר זה פשוט, זה המנגה אבל בצבעים ותנועה, ומתחשב בתקציבים של כל כך הרבה סדרות אנימה, זה המנגה בצבעים בלי הרבה תנועה לפעמים, עם כל הכבוד, ואני יכול פשוט לקרוא את המנגה, ויש אנשים שלא כל כך אוהבים לקרוא מנגה, לגיטימי, אבל כל כך הרבה מהעיבודים הם כל כך נאמנים למקור, שזה באמת, מה הטעם? אחד הסיבות שירה חטאים בתור סרט היה מעניין, בתור עיבוד לקומיקס, זה שאנחנו לא רואים את זה הרבה, לפחות לא ראינו את זה הרבה, בארצות הברית, הרעיון של עיבוד לקומיקס שמנסה להידמות לקומיקס ברמה הזאת. אבל ביפן, להפך, אם אתה משנה משהו, הרבה פעמים התגובות יהיו, מה, איך העזת, אתה יודע, להזיז את הדמות הזאת מפה לשם, זה נראה שמה שהרבה, האופנה היא באמת שהעיבוד יהיה כמה שיותר נאמן, ואם חס, אתה יודע, כמו שאמרת, הסדרת מנגה נורא פופולרית צריך לעשות לאנימה עכשיו, אז פשוט כאילו עושים המון המון פילר, כאילו המון המון פילר.
כן, וואו.
אבל זה לא בעיה של אקירה, שהוא סרט ולא סדרה.
לא, אז זהו, אז אקירה הוא במקום אחר לחלוטין, כי הוא באמת עיבוד שהוא לא אמר, טוב, נעשה איזשהו סוף אחר, שזה נגיד גם יש בסקוט פילגרין, אם אנחנו ניקח דוגמה אמריקאית, שגם כן הסרט יצא לפני הסיום של המנגה, או יכול להיות שהוא יצא אחרי, אבל כשהם התחילו לעבוד עליו, לא את הסיום של המנגה, אני לא יודע שאני לא זוכר לחלוטין, אבל הסיום הוא לא ממש, אתה יודע, לחלוטין מקום שונה שנלקח אליו. הוא כאילו, אוקיי, כן, זה בערך דומה, קצת חופף, שינו קצת דברים, אבל התחושה זאת אותו תחושה, זה קצת כמו שאם משחקי הכס היה יוצא טוב, מה שיוצא עם משחקי הכס. כלומר, אוקיי, הם ידעו מה הסוף הכללים, פשוט הזיזו את החלקים כמו שהם תכננו, ולא כמו שג'ורג' אר אר מרטין תכנן. אוקיי, בסדר. אבל פה זה באמת הוא אמר, אוקיי, ויכול להיות שבגלל שהוא באמת עבד על הסרט בעצמו, ועשה את הסוף הראשון המנותק בעצמו, וזה נתן לו איזשהו חופש במנגה לקחת למקום אחר. כלומר, באמת יש לו איזשהם שני הקירות מסתובבים בעולם, שהם מחוברים במקור שלהם, אבל הולכים למקומות מאוד שונים ומאוד מעניינים, כל אחד שווה את הקריאה צפייה בפני עצמו, והם לא מנטרילים אחד את השני, אלא אפילו מאכילים אחד את השני ומפרים אחד את השני, וזה מאוד נדיר בעיבודים. אבל לרוב יש פשוט העיבוד היותר טוב, ובהקיר הזה אתה די צריך לעשות את שניהם.
אני חושב שהמקבילה הטובה, כאילו, או לפחות העולמת, היא 2001 אודיסאה בחלל, הספר מול הסרט, ואני לא מזכיר אפילו את הקומיקס של 2001 אודיסאה בחלל, שהוא מאוד שונה, שבאמת לוקחים כל אחד את אותו הרעיון ואת אותם הדמויות ואת אותו העולם לכיוון שונה, והסרט, כמו בהקיר, הוא יותר אישי ומיסטי, והספר סלש מנגה, במקרה של שניהם, הוא משהו יותר, נקרא לזה סרברלי ומדע בדיוני, סיינס פיקשני, שיותר מתעניין, כמו שאמרת, ברמה ברמת המקרו, והסרט הוא מיקרו. הסרט הוא על שני נערים שגדלו ביחד, ואחד מהם תמיד חי בצל של השני, והוא פיתח טינה, והרבה זמן הטינה הזאת פשוט נצברה בתוכו, ואז יום אחד היא מצאה דרך נוראית להתפוצץ החוצה. וכל שאר הדברים שקורים בסרט, כל ה... יש בגידות בתוך הממשלה, והקולונל שאחראי על הפרויקט, פחות או יותר, עושה חוק צבאי ועושה מהפכה בתוך טוקיו, באמצע הסרט. יש קאט שלמה שיש לה חזיונות לגבי מה שהולך לבוא אחרי שהקירה מתעורר. כאילו, כל הדברים האלה קיימים בצד, כאילו. ומה שיש לנו באמת זה הסיפור האישי של שני החבר'ה האלה שאוהבים לצעוק את השם אחד של השני ולרכוב על אופנועים, ואיך היחסים האישיים בין שניהם מתפוצצים כתוצאה משינוי בעמדות הכוח. וזה סיפור מאוד, זה בעצם סיפור נעורים. זה אשכרה, כן. כאילו, אתה יכול לדמיין את זה, את הרעיון הכללי, לא את הרעיון הכללי, את התחושות, את הקשת הרגשית שלו בתור איזה YA נובל על שני חברים, שאחד מהם, אתה יודע, חווה פתאום, לא יודע, נהיה פתאום גבוה מהשני ב-5 סנטימטר, אחרי שנים שבהם הוא היה נמוך יותר. ואיך זה משנה את כל היחסים ביניהם. זה מה שיש לך פה רק עם, אתה יודע, עתיד פוסט-אפוקליפטי וכוחות על ורובי לייזר.
אני כן חושב שיש... בצפייה הזאת תכלס קצת יותר, כי צפיתי בו באמת בהתחלה שהייתי מאוד נער, וכזה כל פעם שבא הגנרל הייתי כזה אבל כן בצפייה הזאת יותר קלטתי, אני לא יודעת קורא לזה סטירה, כי זה איזשהו נראה לי רובד שהוא מאוד מכוון, אבל אתה קצת רואה את ההקבלה שהוא עושה בדרג הממשל ובצבעים לכזה, גם זה כנופיה, גם הם מטומטמים. כלומר הסצנה של הפוליטיקאים שיושבים בחדר, יש מה ספציפי דיאלוג אחד שמאוד נחרדתי, כי זה מאוד מצחיק, כי אז בהתחלה יש את הכנופייה ועוצרים אותם ואז הם משתחררים, והדרך שמצליחים להבריח עוד איזה מישהי, הוא קורא לשוטר זקן, ואתה כתך אתה קורא לי זקן, אני רק בן 25, מה נראה לך? אז כאילו אוקיי, מאוד מאוד אווירה של כזה, אתה יודע, קרבות אגו ולמי יש יותר גדול וכאלה. ואז שחותכים, לא, לא ישר, אבל כשמגיעים לקרבות בממשלה, עוד מישהו קורא למישהו אחר זקן, וכאילו אותו קרב מתחיל שוב פעם. כאילו, מה אתה קורא לי זקן? אני לא זקן, תחבא את הזה שלך. וזה, כמו שאתה אומר, זה מינורי בסופו של דבר, אבל זה כן משהו ש... הוא מתייחס את זה בכבוד. כלומר, אני לא הייתי אומר שזה נדחק לשוליים, אלא שזה פשוט בשוליים, אבל עם המון אהבה ואכפתיות למה שקורה שם. כלומר, הלב שלו, כמו שאתה אומר, זה לחלוטין קנדה וטצו, אבל העולם שמסביב זה עולם שמאוד מאוד נהנה בסופו של דבר, מזה שנוצרה מנגה של שישה, אז לא שישה, אבל אתה יודע, 2,000 עמודים, שהיה לו מה לבסס ואיפה לקחת השראה ומה לעשות עם הדמויות, וכולם הרגישו מאוד עם מחשבה ועומק מאחוריהם, ולא זה הגנרל, כן, אתה צריך גנרל צבאי, אה, הוא גנרל והוא דומה להיטלר, וכן, הוא גנרל רע, אוקיי, זה הדמות, נהדר, שיש בהרבה זה... סרטים שצריכים גנרל צבאי רע.
אני מסכים, מה שהמנגה נתנה לאוטומו באמת, ולכל האנשים שאתה יודע, לכל האנימטורים שהיו צריכים לקחת את הציור שלו ולהביא את החזון הזה לחיים, זה באמת איזשהו ביסוס פיזיקלי של עולם שמרגיש אמיתי. אם עיר החטאים, כמו שדיברנו בפרק הקודם, היא עיר שהיא כולה ארכיטיפים, ואתה לא יכול, אתה אמרת, אתה לא יכול לדמיין מישהו הולך לקנות חלב בסין סיטי. כי זה עיר שבה הדבר, הסיבה היחידה שאתה הולך החוצה זה לראות למישהו בראש, או להתמין פצצה איפשהו. בניו טוקיו אתה יכול לדמיין אנשים, כי אתה רואה אותם ברקע עושים כל מיני דברים בזמן שכל הלילה מתרחשת, ואתה מרגיש את העולם מתקיים. אחד הסיפורים ששמעתי על אוטומו, ואני לא יודע אם זה נכון, אבל זה סיפור ששמעתי, זה כשהוא צייר את הפיצוץ שמשמיד את נאו טוקיו במנגה, הוא צייר אותו קו-קו, במקום פשוט להשתמש בריפיטים, או לעשות איזה אפקט כאילו של כדור, הוא אשכרה צייר קו-קו של הפיצוץ, ואמרו לו, זה בזבוז זמן, למה אתה עושה את זה? והוא אמר, אני חייב לכבד את החיים הבדיוניים שיצרתי, ולהציג את ה... להשקיע בערס שלהם, כאילו, את ההשקעה הנחוצה אחרת, אני לא מכבד אותם.
כן.
עכשיו,
אני גם שמעתי את זה, זה יהיה ממש עצוב, זה לא נכון, כי זה פשוט כל כך חזק, כסיפור.
הסרט הקירה מראה את אותה מידה של השקעה ברמה של בניית העולם, של אנשים הם לא סתם דמויות רקע, כאילו, האופנוענים רוכבים ליד מישהו, ואתה רואה אתה יודע, בחור ובחורה יושבים במסעדה ואוכלים, והקיום שלהם שמופיע למסך לשבריר שנייה, הוא בכל זאת מרגיש נכון. הם לא סתם סטטיסטיים בסיפור הגדול יותר מבחינתם, ואתה יכול להאמין שהם קיימים. הם לא שם רק כדי למלא את המצלמה, הם יצורים חיים, כאילו, עד כמה שאפשר להאמין בזה. וכל התנועות המיותרות לכאורה שהסרט עושה, כל ההמון פרטים האלה, העובדה שהמצלמה זזה ועוברת אל הרחוב ועוצרת להסתכל כל מיני פרטים, זה רק כדי להעביר לך שוב ושוב, זה לא סתם שני ילדים נלחמים, בכל זאת יש פה עיר, יש פה אנשים, יש חיים מעבר לגבולות המסך.
אני אפילו הייתי אומר שהסרט באיזשהו מקום דן בזה, כי הלב של הסרט אמנם הוא תצו מול קנדה, אבל מבחינת הנרטיב של הדמויות, איך שהם רואים את זה, אז מבחינתם קנדה הוא לא פקטור, כאילו מי הוא? הוא ילדון, יש כאן שלושה ילדים טלפטים מטורפים, צבא טוקיו, וילד עם כוחות טלפטים שיכול להשמיד את כל הקיום, אז קנדה הוא קטנטן, ומה שאתה אומר שכאילו כל קיום בעל משמעות הוא באמת, זה חלק משמעותי בסיום של הסרט, שקנדה נשאב לתוך ההילה הלבנה הזאת שהקירה יוצר ושואב לתוכה את היצור, ואז הילדים מתדיינים בין עצמם, כאילו, האם שווה להקריב את החיים שלהם בשביל להציל את קנדה שלא עשה שום דבר. הוא, כלומר, הוא ילד, הוא לא משמעותי בסכמה הגדולה, אתה יודע, בכל מיני, על פי כל מיני עמות מוסר, אתה יודע, זה כאילו לא כל חיים צריך לשבור ביצים וכו וכו, והגרייטר גוד ומה שלא יהיה, ופה הם אומרים, הוא לא עשה שום דבר, הוא אמנם, כאילו לא היה צריך להיות שם מלכתחילה, אבל בסופו של דבר צריך להציל גם אותו. למרות שהוא כלום, למרות שהוא פרחח, למרות שהוא זה, הוא חלק חשוב מספיק בשביל שנציל אותו.
כן, מה, אני רוצה לחשוב מה אני רוצה להגיד על הקירה, מה לגבי הקטע עם האממות? כי זה באמת הרגיש לי, אני מנסה להיזכר, גם בקומיקס אני חושב היה הסבר דומה לה, אתה יודע, מנסים לעצור ולהסביר למה לטטו יש את הכוח הזה, ומה זה הכוח הידוע בשם הקירה, קיי?
יש שניים, אחד מהם נראה לי החבר שלו זה קאי, והבחורה זה עוד קאי.
כן, זה בכלל המבלבל. קאי מתחילה להסביר למה, אתה יודע, למה לבני אדם מסוימים יש את הכוחות הטלפטיים האלה, והטלקניטים האלה, והיא מתחילה להגיד משהו עם אמבות, והאבולוציה, והאנרגיה שיש מתקיום האנושות, ואני, וואו, זה כזה בולשיט ניו אייג'י, כאילו, למה אתה מסביר את זה? למה אתה צריך להסביר את זה? אני לא זוכר שבמנגה היה משהו דומה, עכשיו, קראתי אותה לפני כמה חודשים, וקראתי אותה כמעט במכה, אז אתה יודע, זה הרבה לספוג, אז יכול להיות שאני מפספס. עכשיו, הסוף, אתה יודע, העובדה שהסוף הוא מאוד מטאפיזי אבסטרקטי, כן זה בשניהם, של, אתה יודע, זה הופך מאימות פיזי לאימות מנטלי, אבל אני לא חושב שהיה את ההסבר הזה, ואני חושב, בסרט קולוסוס, גם כן, סרט מאוד מאוד מעניין שמשתמש ב, אתה יודע, סט ענקי והרבה הרבה הרס וחורבן כדי להציג בעצם סיפור קטן ואישי, הם גם כן מתעקשים להסביר את האלמנט הבבירור האל-טבעי והבלתי ניתן להסביר בצורה כלשהי, וזה סרט מצוין שעצרתי, אתה יודע, לא עצרתי כי הייתי בקולנוע, אבל בזמן הצפייה אמרתי, נו באמת, כאילו, למה אתה צריך? ההסבר הפסאודו-פילוסופי הזה שלה, באמת זה קצת מביך אותי, כי זה מרגיש לי כאילו זה הגיע מתוך הסוד או משהו כזה, או where the bleep do you think we are, זה מיותר ומטופש בו זמנית.
תראה, באקירה יש איזה כן קצת משמעות, כי זה קצת רומז סוג של לעתיד שיבוא, כי אקירה זה מסוג הסרטים האלה שאתה יודע שבשביליהם נרצו כל הערוצי the ending explained וכל זה, ובאמת בסוף אני חושב היא אומרת במפורש שהכוח שבלה בלה בלה והוא תמוד בזה, כלומר הם עכשיו כאילו אקירה זה סוג של הפרולוג, ובעוד 20 שנה אנחנו נתחיל לראות כוחות אקיראיים או איך לא נקרא לזה באמת מתפרצים אצל כולם, ואז באיזשהו מקום אקירה זה פחות אתה יודע התחלה אמצע וסוף, ויותר לכאורה איזשהו נורת הזהרה, שזה קצת בכל מקרה כלומר אקירה הוא בכל מקרה נורת הזהרה על היחס של הממשל לבני נוער ואיך הם נותנים להם חמלה והערכה והם קולעים אותם ומטריפים אותם עד שמגיעים למצב הזה. כלומר יש עוד אלמנטים מהקירה של החלוטין סוג של הסיבה שהסיפור מתמקד בנועה, זה לא רק כזה סיפור התבגרות, אלא זה כזה סיפור כאילו, למה החינוך שלנו ככה? והם מאוד מדגישים כמה כל מערכות הרווחה, והמשטרה, והממשלה, והבית ספר מאכזבים את הילדים האלה, והם פשוט צריכים להתמודד עם עצמם, אבל כאילו הם בני נוער, הם לא באמת מסוגלים לזה רובה. ואחד מהם מת, והשני מתחרף, כאילו, קצת פרדס כזה, אתה יודע, אחד מת, השני נהפך לתינוק ענקי ונשאב לקיום מימד אחר, השלישי יצא משם בקושי חזר, והרביעי הוא הבחור החמוד שנרס לו אופנוע. אז כאילו יש איזשהו מידת הזרה שכזה, הכוחות שאתם רואים שמתפרצים ביחידים, הולכים לבוא אצל כולם. ואנחנו לא מוכנים לזה כחברה, שאנחנו צריכים כאילו להכין את הנוער שלנו, לעתיד שבו יהיה להם את הכוחות האלה, והם יהיו מוכשרים, והם יהיה להם את היכולת להשפיע, ואנחנו כרגע פשוט דופקים אותם. וכשהם יהיה להם את הכוחות האלה, הם יעשו איתם דברים רעים. אנחנו צריכים לעשות משהו אחר.
אפשר באמת להגיד שמידה רבה זה סרט של הזקנים לא מבינים, מן. שזה, אתה יודע, אתה יכול ללעוג לזה, אבל הזקנים הרבה פעמים לא מבינים, אני זקן ואני לא מבין. ועוד דבר שמזכיר את הסרט הזה לעיר החטאים, שניהם סרטים שמתרחשים בעיר נורא אלימה, שבה המשטרה מרגישה די בנוח לרצוח מפגינים ולהשתמש בכוח אקססיבי. באיזה שנה אמרנו שהסרט הזה מתרחש?
לא 2020. למרות שיש לנו פייה לטוקיו 2020.
כן, בדיוק. אני זוכר, ברגע שאמרו, הכריזו על אולימפיאדת טוקיו ב-2020, הבדיחות על וואו, זה הולך להיות סוף העולם, התחילו, ואז השנה הזאת הגיע, ואני כזה, לא במקום, חבר'ה. לא במקום.
דבר נוסף שאני מאוד אוהב בהכיר, אבל אני מאוד אוהב אותו, זה, וכאילו, קצת נהייתי כהה אליו באורך השנים, אבל אז ראיתי אותו באמת היום, והייתי בסלון, ואשתי ישבה, והייתי כזה, וואו, את חייבת לראות הקירה, את חייבת לראות הקירה. ואני חושב שהיינו או בסצנה של הדובי, או בסצנה לקראת הסוף שטצו הופך לתינוק ענקי. ואז היא המסתכלת הזה, היא אמרה, זה נראה כמו פפריקה, אבל הרבה יותר גרוע. ואמרתי, כן, חד משמעית.
כאילו, אני מניח שמתכוונת גרוע במובן של טריבו, לא במובן של האנימציה גרועה יותר.
לא, כן, במובן של כאילו, זה חומר שמנו סיוטים עשויים. הקירה זה באמת, ומה שיפה זה שגם נגיעות קטנות, כלומר זה לא הרבה סרטי what the fuck, הם כזה what the fuck לכל אורכם, והם מרגישים צורך בטח בימינו להיות הכי קיצוניים והכי מטורפים, ועם הקירה אתה יכול כזה כמעט חצי שעה לראות וכזה, כן, כן, אוקיי, הקירה, כן, סרט אפרוני, ואז וואו, וואו, יש את הצנה שאני חושב שהצנה הראשונה, שממש כאילו מוציאה תגובה רצונית, הצנה שהמאיים שלו כולם נופלים מתוכו, והוא מנסה לאסוף אותם, אבל הוא הוזה את הכל, כן. אתה מסתכל על זה וכזה, קשה להישאר אדיש לזה, רק אחרי שאתם רואים את הצנה הזאת כזה, ב-20 גרסאות שונות, אני הייתי בלתי רואה הרבה anime music videos, אז כל מיני סצנות שם מאוד דחקקו, אז באמת הפכו אותי לכהה, אבל כאילו, המידת האימה, שוב, אני לא קוראים לך דרגית, כאילו, זה פשוט האימה של הקירה, ואני חושב שזה כמעט גם בפני עצמו, היא כאילו, אוקיי, זה רף חדש ומאוד משמעותי לסיוטים. והצנה שקאורי, שדי המציא אותה בסרט הזה כדי להתעלל בה ב-80 צורות שונות, מתה הזה טרגי לחלוטין ומסויט, ופשוט הסרט הזה מלא בסיוטים על גבי סיוטים על גבי סיוטים, והחלק הכי מדהים זה שזה כמעט אין זכר לזה במנגה. כלומר, המנגה לא נעימה, יש בה אלימות, אבל רמת הסיוטים שיש בסרט, בקושי קיימת במנגה.
כן, עוד פעם, זה מתקשר לעובדה שהמנגה היא תוצר יותר סרברלי ופחות רגשי ומיידי מהסרט.
כן.
אני חושב שגם העובדה שזה, כאמור, הצבע והתנועה הופכים את זה ל... אתה יודע, הופכים משהו לחד יותר.
כן, אבל אז היינו אומרים כאילו, טוב, יש במנגה את הצנה עם הדוב, אבל זה היה יותר משמעותי בסרט, אבל כאילו זה פשוט סצנות שלמות שנכתבו קצת בשביל הסרט. יכול להיות שהוא הרגיש שהם לא יכולו להיות, כאילו שהם תמיד יהיו לו בראש, הוא אומר, זה לא יעבוד במנגה, זה יעבוד בסרט, זה יכול להיות, אני לא אומר, אבל העובדה היא ש...
הוא אמר, הא, זה היום ונורא, עכשיו אני יכול להגיד למישהו אחר לצייר את זה, ואני לא אצטרך לעשות את זה לבד.
כן, שזה אגב, כשנדבר על שבעה צעדים, זה העיבוד השני שבאמת מאוד הקצין, מאוד מהר, מנגה שהייתה כאילו בסדר בסך הכל. אבל זה לפרק ההוא.
כן. אגב, אני אשאל אותך, אני מניח שראית את הגרסה היפנית עכשיו, בהכנה לפודקאסט. כשהיית נער, איזה גרסה היית רואה, את היפנית או את הדיבוב האמריקאי?
את היפנית, אני לא חושב שאי פעם ראיתי את הדיבוב האמריקאי.
אני חושב שראיתי אותו בתור נער, הדיבוב המקורי, אני חייב להגיד, כי היה דיבוב בשנות ה-80 כמובן, ובשנת 2001 דיבבו את זה מחדש עם אנשים שהם כבר מדובבי אנימה מוכרים, כאילו ג'וני יאנג בוש ווונדי לי וכאלה, אבל הדיבוב האמריקאי המקורי הוא עם כל מיני אנשים שכנראה לא שמעת עליהם, עושים עבודה מאוד מאוד מוגזמת, ואני לא, ובדרך כלל זה לא בעיה, כי אקירה הוא סרט מוגזם, זה לא שהמשחק ביפן הוא, בגרסה היפנית הוא עדין במיוחד, אבל זה הגזמה שונה.
כן, זה קצת כאילו, מה שניסית להגיד, אמרת שאתה לא מסכים איתי, אז אני אחזור על זה, מהצד, ארצות הברית ויפן, זה שתי ארצות מאוד פגומות, אבל בצורות שונות לחלוטין, והתיאטרליות של כל אחת מהן, שבעצם מהקירה הוא מאוד תיאטרלי, מפספסת אחת השנייה. כלומר, שיש להם ניואנסים ואנושיות, אז הן יותר מצליחות לקלוט אחת השנייה, אבל התיאטרליות והקיצוניות והפסטיש האמריקאי, שמאוד נהנה לצחוק על זה היפני, כאילו, היפנים המוזרים האלה, אבל כמישהו שהוא לא אמריקאי, האמריקאים נראים בידי פעם הרבה יותר גרועים יפנים, בסצנות הביזר שהם מוציאים לעצמם. אז זה כזה, אמריקאי, אני חושב, לא יכול להבין קצת למה לצעוק תצוע מהצד. כאילו, בלי להבין באמת התרבות ואת הכל.
הצעקה, כאילו, הקטע הזה שאני יודע, הדמויות צועקות השם אחד של השני. ואני חושב שזה באמת הבסיס להבדל בין למה דיבוב יפני הרבה מתפספס בדברים כאלה, כי הצעקה בגרסה היפנית כוללת מידה של פגיעות של, אתה יודע, זה כזה תצוו, אני רוצה לנקום לך על מה שעשית, אבל גם תצוו, מה קרה לך? אני אוהב אותך, אני מתגעגע אליך למה שהיה לנו. יש איזה פגיעות. ובגרסה האמריקאית, הצעקות האלה כמעט תמיד נהיות משהו הרבה יותר חד של כזה, אתה יודע, תצוו. כאילו זה נהיה הרבה יותר עמוק וכזה, תצוו, אני אתפוס אותך. וזה באמת, כאילו, אני לא יודע, יש סדרת אנימה בשם גורן לאגן, אני לא יודע אם יצא לך לראות או אם למאזינים יצא לראות, שהיא באמת גרסה אפילו יותר מוגזמת של הדמויות צועקות כל הזמן את השם אחד של השני, זה סמי פרודי בלי להיות פרודיה לגמרי, וגם שם ראיתי את זה ביפנית, ואז הקשבתי קצת, ראיתי, ישבתי לראות כמה פרקים בדיבוב, וזה לא שהדיבוב רע, כאילו ברמה הטכנית הוא מאוד מרשים, אבל משהו מתפספס. כאילו באמת, כמו שאמרת, המלודרמה זה דבר שמאוד קשה לתרגום כנראה. בניגוד לעדינות ולשקט, קאובוי ביבופ סדרה שהדיבוב שלה הוא מצוין, כי הדמויות הן מאוד כזה, אתה יודע, בסופו של דבר, לואו דאון ואנושיות, אבל צרחות וצעקות, ואני מכריז עכשיו על אהבתי הנצחית או על שנאתי הנצחית, זה משהו שקשה לתפוס ממדויק.
זה קצת כאילו ההבדל בין תיאטרון קבוקי לבין, לא יודע אם ברודווי זה הדוגמה הנכונה, אבל כאילו איזשהו, אתה יודע, מופעי וודוויל נקרא לזה ככה, אני לא יודע אם את המילה הנכונה, כלומר לכל אחד הוא איזשהו מקצין במותו סבר את הדברים שהגרסאות המועדנות מגשרות ביניהם, והגרסאות המוקצנות בעצם קצת מפרידות, וכזה מאוד מוזר לראות תיאטרון קבוקי, אולי כמו שהוא מוזר לראות אופרה, למי שנגיד לא בקי וזה, אבל שתי מקצנות של סוג תרבות מסוים שבו, כאילו כן, בהקצנה של התרבות שלי אני יכול להבין איך אופרה מתקיימת ולמה הרגשות שלהם ככה, כי זה איזשהו דימוי סודי לאיך שאני מתנהג, אבל לא באמת, אבל קבוקי זה פשוט מוזר, מה הם עושים שם, כאילו, סוג של פארק כזה.
טוב, אני חושב שאנחנו מתקרבים לסוף הפרק, אז אני רוצה להפיל לך בהפתעה פיצ'ר חדש.
אוקיי.
אוקיי, בהפתעה עליך ועל המאזינים, שנקרא לזה או-או, אתה צריך לבחור אחד, או את המנגה, סלש קומיקס, או את הסרט. אם היית יכול לבחור להישאר רק עם אחד, אם היית הולך עם אקירה הסרט, או אקירה הקומיקס?
אוקיי, אז הייתי בוחר את אקירה הסרט פחות בגלל העדפה האישית, ויותר בגלל, ולא מה שצריך לנתנו לדבר על זה, בכל הדברים נתנו ההשפעה המאוד משמעותית של אקירה על כמעט הכל. כלומר, אתה יודע, זה מסוג הסרטים הראשונים שבאמת הראו לאנשים שאנימציה יכולה להיות למבוגרים, ולא כאיזה בדיחה גסה כמו פריץ החתול, או הסרטים של בקשי בשנות ה-70, לא בקשי.
רלף בקשי.
רלף בקשי זה עדיין הוא, קונסקין וכל אלה?
כן, כן, הוא עשה את קונסקין. אז אתה יודע. הוא עשה את Fire and Ice.
אז חוץ מזה, זה הראה, זה הציג הרבה אנשים גם לאנימה כמשהו רציני. זה הראה דיסטופיה סייבר פאנקית מאוד מעניינת, זה הראה רעיונות פסיכולוגיים, פילוסופ, כאילו ההשפעה של אקירה על הרבה מאוד יוצרים והרבה מאוד מובנים היא הרבה יותר משמעותית בסופו של דבר.
השוטו כסרט... של אופנוע מחליק על האספלט שהוא עתק, אני חושב, 5,000 פעמים על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם. רק הוא כאילו כנראה שווה את זה, זה משהו שלא נמצא במנגה אם אני זוכר נכון.
כן, והמנגה היא מאוד סאגה נהדרת, אני חושב שהיא מרחיבה הרבה דברים שחסרים בסרט, בכל שאני יותר אוהב אותה אישית, אבל היא לא באותה מידת השפעה.
טוב, אמרתי להגיד המנגה, אבל האמת, שכנעת אותי. שכנעת אותי, הצלחת להשפיע עליי, שאני מסכימים, ואו-או, אם היינו צריכים לבחור, היינו בוחרים באקירה הסרט. נסיים?
נסיים?
זה היה אקירה, אנחנו מקווים שנהנתם, אם כן, אתם מוזמנים להזין לפרק הקודם האחד שיש לנו, ולפרקים העתידיים שתוכלו למצוא אותם באתר אין הדג, שם גם מופיעות כתבות שלנו בכל מיני עניינים, וגם של אנשים אחרים מוכשרים באותה מידה ולעיתים אף יותר. עד הפעם הבאה, אני טוב שפירה.
אני יונתן צוריה.
וניפגש בסרטים, ובקומיקס.